עמותת כל נותן מסייעת למשפחות. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל. שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, קו ב' בחסלב, תפשין פי ג', ה-16 בדצמבר 2022. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? פרשנות על פרשת השבוע וישב עם כבוד הרב אהרון בדיחי שליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר אריאל. במהלך התוכנית נשמיע שירים עבריים ושירים לכבוד שבת. האזנה עריבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבדמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
אנו נמצא כבוד הרב אהרון בדיחי שליטה, רב העיר אריאל, ממלא מקום רב העיר אריאל ורב העיר אבן יהודה. אנחנו נשוחח איתו על פרשת וישב, הפרשה שנקרא אותה בשבת הקרובה. כבוד הרב, אנחנו נתחיל בסיפור פרשת וישב, המתחילה עם חלומותיו של יוסף, וזאת לאחר סיום סיפור חייו של יצחק אבינו, ולאחר סיפור התולדות הקצר של בנו עשיו. פרשה זו ממשיכה בקורותיו של הבן השני יעקב, שהוא הבן הממשיך את שושלת האבות. גרעיניה של גלותו השנייה של יעקב תמונים ביחסים בינו ובין בניו. העדפתו את יוסף, בנה של האישה האהובה רחל, היא שגלגלה את המשפחה כולה לגלות מצרים. הפסוקים הראשונים מלמדים על עדפת יעקב את יוסף בנו הצעיר. וכך כתוב בפרשה: וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד סנו אותו, ויאמר אליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים אלומות, ומעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי, וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר וספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד. והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. וספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו. ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. כבוד הרב, בבקשה כבוד הרב, ספר לנו בעצם על כל החלומות, על התגשמותם, ומה חשב אביו על חלומותיו של יוסף בנו. בבקשה כבוד הרב.
שלום לך ושלום למאזינים. אכן פרשה מרתקת, פרשה מופלאה, אומרת דורשני. הפרשה אמנם מתארת, הפסוקים מתארים את תולדות יחסיו של יוסף עם אחיו בצורה מאוד רכה. אבל מבעד למילים אנחנו בהחלט שומעים מתח עצום. מתח עצום ואולי ויכוח עצום בין יוסף לבין אחיו. החלומות האלה שיוסף חולם הם בוודאי לא חלומות באספמיה, מפני שהוא מתייחס אליהם כל כך ברצינות. הוא חש שהחלומות האלה משקפים אמת חזקה ועמוקה מחד, ומצד שני זה גורם לפילוג, הייתי אומר, כן, בינו לבין אחיו. התחושה של האחים מצד שני, שיש כאן אח שמאיים לסדוק את החיבור ואת האחדות במשפחת בית יעקב. ועל העניין הזה הם לא מוכנים לוותר. הם מוכנים לוותר לסיפורים, הם מוכנים להקשיב לחלומות, אבל כשהחלומות האלה מסופרים כדבר ממשי, כדבר אמיתי, כחזון עתידי, בזה הם רואים סכנה גדולה. וזה אולי מסביר את חריפות ההתנהגות שלהם כלפיו. אבל לכאורה זה משונה. איך שבטי ישראל, שבטי יה, צדיקים, אנשים שמבינים שהם בונים את בית ישראל, שהם בונים את נצח ישראל, איך הם יכולים לעשות מעשה כזה כלפי אחיהם? אלא צריך להבין ששבטי יעקב מבינים שהחזון והעתיד כולו בנוי על האחדות, על ההרמוניה בין שבטי ישראל. כל שבט יש לו מעלה, כל שבט יש לו תפקיד, כל שבט משתבץ בתוכנית העתידית, בתוכנית הנצחית, במקומו שלו, אבל ביחד הם מרכיבים מה שיהיה אחר כך עם, הרמוני, מאוחד. והנה, מישהו מאיים על האחדות הזאת, מישהו מאיים על ההרמוניה הזאת, ולזאת הם לא מוכנים. הם מוכנים להילחם בכל כוחם על מנת להתמודד עם הסכנה הזאת, ואפילו במחיר של ניתוק האח הזה מן המשפחה. זה אולי יכול קצת להסביר את המאבק החריף, כן, לכו ונהרגהו, מילים איומות, מילים מזעזעות, אבל אם אנחנו בוחנים את המילים האלה בקונטקסט היותר רחב, ייתכן ואפשר להבין את זה קצת יותר. הם לא עשו את זה מתוך שנאה, מתוך קנאה, מתוך איזשהו אינטרס אישי, הייתי אומר, אלא מתוך תחושת איום על שלמותה של המשפחה. זה אולי הסיבה היחידה שיכולה להסביר את המאבק החריף הזה של האחים אל מול יוסף אחיהם, עצמם ובשרם.
כן, כבוד הרב. נכון, השאלה היא, האם הוא האמין שחלמותיו התגשמו? הרי בהמשך הפרשה אנחנו קוראים על פתרון חלומותיו, חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, שיוסף פתר להם את החלומות. והאם הוא האמין שהחלומותיו יתגשמו כמו אותם חלומות של שר המשקים ושר האופים, שכן יתגשמו?
אני חושב שמי שקורא את הפסוקים, אפילו כפשוטם, הוא לא יכול שלא להרגיש את המחויבות של יוסף למילים שהוא אומר. את התחושה החזקה הפנימית שמה שהוא חולה, מה שהוא מרגיש, זאת אכן, זה אכן חזון מלמעלה. והאמת היא שככל שאנחנו מתקדמים בסיפור, הנקודה הזאת הולכת ומתבררת. כלומר, אם כנער יכול להיות שהוא סיפר חלומות שבתחושה האישית שלו הם היו מאוד ממשיים, אז ככל שהוא מתבגר הוא מגלה לנו שהתחושה הזאת היא תחושה של מסר שמיימי, של מסר מלמעלה, של חזון, של רוח הקודש. וככל שזה הולך ומתברר לו, הוא גם מגלה את זה. בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעו. כן, אם עד אז יוסף מדבר כפרסונה, כאישיות, כאדם מרגיש, כאדם אולי חכם, פיקח ונבון, אבל במפגש, מפגש הגדולים הזה עם פרעו, הוא מגלה את האמת. הוא אומר את האמת בכל עוצמתה, בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעו. כלומר, כל מה שאני אומר זה מעט הקדוש ברוך הוא. זה חזון של הקדוש ברוך הוא, אז אם זה כך, אז בוודאי שהדברים אמת. אלא מאי, אנחנו רואים פה באמת מעין שינוי, הייתי אומר אפילו מטמרפוזה, איזשהו מהפך. אם בתחילת הדרך הוא מספר זאת בצורה מאוד פשטנית, בצורה הייתי אומר לא זהירה, בצורה לפעמים אפילו מתגרה בסביבה, שוב, ככל שאנחנו מתקדמים בסיפור, אנחנו רואים שיוסף נעשה יותר מאופק, יותר זהיר, יותר מדוד, יותר מתון. גם כשהוא יודע את האמת, הוא לא מגלה אותה מיד. וזאת כבר אולי הפרשה הבאה, פרשת התנקרותו של יוסף לאחיו, שאולי נדבר עליה בהמשך, אבל אולי נעשה התנחת בין פרשה לפרשה.
אכן,
למרות אכן. שהכל זה אותה פרשה, מעניין לעניין באותו עניין.
אוקיי, אז אנחנו נשמע עכשיו את ליבי במזרח, ואז נמשיך.
בסוף מערב ליבי
כבוד הרב, כן. הפרשה ממשיכה ומספרת לנו על כך שאחיו יצאו לראות את צאן אביהם, וכך כתוב, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם משכם, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים משכם, לך ויש לך עליהם, ויאמר לו, הנני, ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רואים. ויאמר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. וילך יוסף אחריך וימצאם בדותן, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם, ויתנקלו אותו להמיתו, ויאמרו יש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה אכלתו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר, לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפחו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. והיא כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו, ויקחוהו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. וישבו לאכול לחם, ויסו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי ולות, הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. וישוב ראובן על הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו, ואני אנה אני בא. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את הכתונת בדם. וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת מנחה היא אם לא. ויקירה ויאמר, כתונת בני, היה רעה אכלתו, טרוף טורף יוסף. ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. ויאמר, כי ארד אל בני אבל שאולה. ויפק אותו אביו, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר שריט פרעו, שר הטבחים. מפסוקי המקרא אנחנו מבינים שאחים רצו למכור אותו לישמעאלים או למדיינים, אבל בסופו של דבר מי שמכר את יוסף אלו היו המדיינים. אז כבוד הרב, אולי תבהיר לנו את העניין, מי מכר למי, האם ישמעאלים, האם מדיינים, ואת הסיפור של הצלתו של יוסף מיד אחיו. כן, בבקשה כבוד הרב.
אז קודם כל, אם נתחיל מהסוף, אז כבר חכמים שמו לב לשינוי הזה, שפעם אחת ישמעאלים, פעם אחת מדיינים, אז באמת מבאר לנו רש"י, שהודיעך כתוב שנמכר פעמים הרבה. כלומר, יוסף היה סחורה מאוד מאוד מבוקשת, וכשהוא נמכר פעם ראשונה לישמעאלים, הישמעאלים האלה הולכים בנתיב השיירות, ופוגשים עוד שיירה, ורוצים לעשות עסק. הם קנו אותו ב-100 כסף, הם מכרו אותו עכשיו ב-200 כסף. ומסתבר שעשו הרבה רווחים על יוסף עד שהוא הגיע למצרים. שיירות הרבה היו. ואז קודם כל זה מראה ומרעיד על מי היה יוסף. יוסף כבר בן 17 שנה, חוכמת אדם תאיר פניו, האצילות שלו, החוכמה שלו, היופי החיצוני שלו, היה ממש מסנבר עיני כל. והוא עבר כסחורה עוברת לסוחר משיירה לשיירה, עד שנמכר לפוטיפר שר הטבחים, שהיה אחד מהאנשים החזקים והבכירים בממלכה המצרית. אבל אני הייתי רוצה אולי להקדיש מספר מילים למאבק הזה בין יוסף לאחיו, ואולי אם יוותר לנו זמן, או לאחר אתנחת הקצרה, גם לדבר על המערכה השנייה, והיא ההתנקרות של יוסף לאחיו או לאביו בשנים הראשונות לשהותו במצרים. אז קודם כל, מי שקורא את הסיפור מתחילתו, את כל אותם סוכים שאתה קראת, אז אולי על פניו הסיפור נראה, לא הייתי אומר רומנטי, אבל סיפור זורם. יש פה איזושהי מריבה בין אח לשאר האחים, והם מוצאים את ההזדמנות ומתפטרים ממנו, ומספרים איזשהו סיפור לאבא. אבל מי שמתבונן שוב בפסוקים, ואני חושב שאין צורך אפילו להיעזר במדרשי חז"ל שמרחיבים זאת יותר, אנחנו רואים שהיה פה מהלך, הייתי אומר, כמעט מכוון. כלומר, הפסוקים האלה, הרי הפסוק שאתה קראת, הוא מסיים, ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר, ומיד אחר כך ישראל אומר ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ישלחך עליהם. כלומר, זה לכאורה נראה דבר ויפכו, הרי האב יודע ומכיר את המתח העצום שבין האחים לבין יוסף. אז מה הוא שולח אותו אל גובה הריות? שולח אותו ממש למטיל אותו לתוך כבשן האש.
כן, אגב, זה לא רק שיעקב שולח את יוסף, אלא גם יוסף מסכים להגיע לשם, והרי הוא מכיר את היחס של אחיו אליו. אז למה הוא הסכים בכלל?
נכון מאוד, נכון, זה הערה מצוינת. יוסף היה צריך אולי לומר לאבא, אבא, בשביל מה? אתה יודע שהם לא כל כך אוהבים אותי. אתה שולח אותי כל כך רחוק ממך, כל כך רחוק מעיניך הפקוחות עליי, מהבית. מה, בשביל מה? בשביל מה צריך את זה? כן, אבל הוא לא אומר את זה, להפך. הוא אומר, הנני, לשון זריזות. והעם כופה לדבריו. כן, בהתחלה הוא קודם כל מגשש לראות האם יוסף באמת מסכים. הנה, אחיך רואים בשכם, שכם זה הרי מקום מאוד מסוכן. הוא תמיד היה מסוכן, וגם היום הוא מסוכן. ובכל זאת, הוא אומר לו, הם רואים בשכם, לך לשם. אני רוצה לשלוח אותך אליהם. והוא אומר לו, הנני. ואז הוא מפרט לו. כן? ולכאורה זה פסוק מיותר, אבל מה הוא אומר לו? לך נע. כן? לשון ככה של בקשה, ראה את שלום אחיך, את שלום הצון. לך תראה מה שלומה, מה קורה איתם. כאילו שיוסף הוא הבן אדם היחיד, הוא הבן אדם האולטימטיבי לברר מה שלומם של האחים. הם בוודאי לא היו פותחים את ליבם בפניו ולא מפרטים לו מה נשמע ומה קורה עם הכבשים ומה קורה עם העסקים. הוא האחרון שהם היו מגלגלים איתו שיחת רעים. אבל בכל זאת, כנראה, והפסוק מדגיש, וישלחהו מעמק חברון, אומר רש"י, מהעצה העמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. אז נכון שמאחורי הקלעים אנחנו יודעים בדיעבד שזה הכל מהלך של הקדוש ברוך הוא. אבל גם על פניו אנחנו יכולים לראות שיעקב אולי מנסה לעשות פה בירור, לתת הזדמנות לאחים לברר את יחסם עם יוסף, אולי מתוך כוונה כמובן חיובית שהדברים ילכו והתמתנו, אולי כשהם נמצאים לבד בשטח, הם לבדם, הם יעשו חשבון נפש, יבררו לעצמם את היחסים, יבנו מחדש פרק חדש ביחסים ביניהם. אולי זאת הייתה התקווה של יעקב אבינו. אחרת קשה להבין מה פתאום הוא שולח אותו ומדוע יוסף כל כך שמח למצוא את, ללכת אל אחיו. אנחנו רואים בדרך את הפרשה המופלאה הזאת, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. האחים ניסו להתחמק מהמפגש הזה, ועזבו את הכתובת הידועה שלהם בשכם, ועברו לדותן, למקום אחר, כדי שאולי יוסף לא יצליח למצוא אותם. אולי הם הבינו, חשו מה התוכנית של יעקב. ושואל אותו האיש, מה תבקש? ויאמר את אחי אנוכי מבקש. אנחנו משתמשים היום בביטוי הזה עם כל העוצמה התמונה בו. את אחי אנוכי מבקש, יש פה איזושהי קריאה, יש פה איזושהי זעקה. אני רוצה את האחים שלי, אני רוצה להתחבר אל האחים שלי. זה לא סתם משפט טכני שאומר אני מחפש אותם, בוא תראה לי איפה הם. אלא יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק.
כן, אנחנו נשמע בהמשך את השיר, את אחי אנוכי מבקש עם רזל.
אז הנה, אז אולי זאת הזדמנות אכן לעשות את נחתה, ומיד לעבור אחר כך שוב אל הצד השני של המטבע. כן, אנחנו עכשיו קראת הפסוקים שמתארים את היחס של האחים אל יוסף, ואת המהלך החד צדדי, הייתי אומר, שהם עושים כלפיו ומוכרים אותו. אבל בואו ננסה אחר כך לבחון גם את הצד השני של המטבע. כשיוסף נפגש עם אחיו, הוא עכשיו נמצא בעמדת פתיחה הרבה יותר טובה מהם, כיצד הוא מתייחס אליהם. זו פרשה מרתקת בפני עצמה.
אוקיי, אז אנחנו נשמע עכשיו את אחי אנוכי מבקש.
את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, הגידה נא לי, איפה הם רואים? את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, הגידה נא לי, איפה הם רואים? את אחי אנוכי מבקש, את אחי אנוכי מבקש, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה 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 הם רואים? אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זכרות בעומק של ליבי, אתה יודע אחים אנחנו, אף שלא הלכנו, חיפשנו את אותם השבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כאותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים, עבדו לי עקבותיך, קולי עשה, אולי תשמע. את אחי אנוכי מבקש, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה 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 הם רואים? את האחול זוכר לך אתה ואני, אתו הדשא והחול, שיחקנו וגדלנו, היום מתרמילנו אין אותם ספרים על ספטותינו, לא אותם הפזמונים, אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, כשקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו, שינית את מראך, אשמיע את קולך, אותך אשמע.
כן, כבוד הרב, אנחנו חוזרים לשידור. כבוד הרב, אני חושב שיוסף גם, הוא כל כך האמין בחלומותיו שהתגשמו, ככה אולי הוא לא פחד להיפגש עם אחיו. עכשיו אולי אנחנו נשמע את הסיפור שכבוד הרב רוצה לספר לנו בנושא של ההתנקרותו של יוסף כלפי אחיו. בבקשה, כבוד הרב.
כן, אז אכן יוסף מונה מכוח החלומות שבעיניו הם חלומות ממשיים, חלומות חזוניים, והוא יורד למצרים. ואחת השאלות שתמיד נקרא בראשי, ואני חושב שגם החכמים עסקו בהם בהקשרים שונים, זה מדוע יוסף לא שולח עוד חיים לאביו, למשפחתו. הרי הוא יודע שאביו דואג לו, הוא יודע שאביו, הוא מאמין שאביו לא קנה את הסיפור בלב שלם, אנחנו יודעים זאת, והסבל שאביו סובל זה סבל נורא. נהדר זה דבר שהוא לפעמים, וקשה אומנם לומר מילים כאלה, אבל כשאדם נהדר, כשיש ספקות, זה לפעמים יותר גרוע, לא עלינו, מאשר אדם, יש ידיעה על מותו, יש קבר, יש כתובת להגיע אליה. המצב של יעקב הוא מצב נורא והיום, ויוסף יודע זאת. אז כל זמן שהוא היה עבד, אז אנחנו מבינים, אבל ברגע שהוא עלה לגדולה בבית פוטיפר פעם ראשונה, ברגע שהוא עלה בפעם שנייה והופך להיות למשנה למלך, האדם החזק ביותר במצרים, היינו מצפים שהוא ישלח איזשהו פאקס, איזשהו מסרון, איזשהו וואטסאפ קצר, אבא אני חי, הכל בסדר, זה הכל, רק להרגיע את אביו. והוא לא עושה זאת, ולא עוד, אלא כשהאחים מגיעים, אז הוא מתנכר אליהם, ומעביר אותם סדרת גיבוש קשה ביותר. לכאורה זה דבר משונה. אבל אני רוצה לשתף אתכם אולי בסיפור שקרה לי לפני כ-15 שנה, ואולי קצת הבהיר לי, ואולי אשתף אתכם, מה קורה פה. אני בזמנו, בשנות ה-90, הייתי שותף להעלאת יהודי תימן, בקשר עם משרד הביטחון, והתחברתי עם כמה חבר'ה ממשרדי ראש הממשלה, מה שנקרא. ולפני כ-15 שנה, אולי קצת יותר, התקשר אליי אחד החברים האלה וביקש להיפגש. הוא מגיע אליי עם עוד חבר מאותו משרד באישון לילה, ופורסים בפניי סיפור שעלו על עקבותיו של יהודי שכבר היה בעל משפחה, שהוא היה מחטופי תימן, מהחטופי התימנים שהיו פה בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50, 49, 50. יש לו כאן אמא שהייתה אז קרוב, כבר הייתה מבוגרת מאוד, ואחיות עם משפחה, והם הצליבו מידע ווידאו שאכן זה האדם, אבל כשניסו ליצור איתו קשר ובעדינות לרמוס בו במה מדובר, הוא במילים שלנו, במילים פשוטות, הוא נפנף אותם, הוא פשוט לא רצה לשמוע, ובשלב מסוים הוא אפילו איים בתביעה משפטית, שבאותה מדינה זה דבר חמור מאוד, לגלות פרטים על אדם בניגוד לרצונו. ולכן הם חזרו ארצה ורצו לתקף את צהל, לנסות למצוא דרך בכל זאת, ואחת מהכתובות שחשבו שיוכלו לעזור, הם פנו אליי. והאמת היא, כששמעתי את הסיפור, או תוך כדי שמיעת הסיפור, או עיקרי הסיפור, הם כמובן לא פרטו יותר מדי, התחושה הראשונה שעולה בליבי ומסעירה אותי, איך אדם מסוגל לעשות דבר כזה? אם הוא יודע או חושד שיש לו אמא, שיש לו משפחה, איך הוא מתנקר? מדוע הוא לא מוכן לפחות לומר, הנה אני כאן, אני חי, טוב לי פה, תנו לי מנוחה. את המילה הפשוטה, רק להגיד לאמא, לתת לה לחבק, לנשק פעם אחת, ולהמשיך בחייו. זה היה נראה לי דבר לא מוסרי, דבר אכזרי אפילו. וכשהם סיימו את הסיפור, ביקשתי כמה 24 שעות לחשוב בדבר, והאמת שהסתגרתי בחדרי מיד כשהם יצאו, ובמהלך הלילה אני מנסה לחשוב מה עושים, והתחלתי להעביר בראשי תסריט, כמו בצבא, מה יקרה אם יקרה כך וכך. ואז פתאום נפל לי הסימון, אפשר לומר כך, פתאום הבנתי את יוסף. הרי התסריט הכי הגיוני והכי ספונטני שאנחנו חושבים עליו, זה הפי אנד שמח. הפי אנד, כולם נפגשים, האמא והילד העובד, הוא מריח את ריח החווייץ' והזחוג, ופתאום כל הזיכרונות עולים לו מעטת מודע, ויש לזכור, יש פה גם שתי משפחות משני הצדדים, שתי מפגשות, שמחות, מתחבקות, והופכים להיות משפחה אחת גדולה. פלא פלאים. זה תסריט מספר אחד. אבל יכול להיות תסריט גם שונה. שניהם מתחבקים, שניהם שמחים, אבל יש פה שתי משפחות משני הצדדים. וכל אחת חושבת על השנייה, מה הם עשו, מה הם עוללו לאמא שלי, כיצד הם גזלו וגנבו את, ה- את, ה- את האח שלנו. ומהצד השני, משפחה אחרת מסתכלת על ה- אותה משפחה שחומה, פרימיטיבית, לפי תפיסתם. מי אלה בכלל? אנחנו גידלנו אותו, אנחנו השקענו בו, אנחנו המשפחה שלו. והיהודי הזה הוא בעצם עומד בקונפליקט, ויכול להיות תסריט מספר 3. מחבקים, ליבה של האם הומה אל בנה, אבל היא מרגישה את הקרירות, היא מרגישה את ההתנקרות של הבן, הוא לא מרגיש שהוא בן שלה, הוא לא יודע, הוא לא מרגיש מי זאת האישה הזאת, מה זה הריח הזה, מה זה האקסנט הזה, הוא לא מתחבר. צריך לנסות לדמיין כיצד האימא הזאת מרגישה. זה אולי מכת מוות הרבה יותר קשה מאשר כל אותם שנים של סקות ושל בחיות. ואז פתאום הבנתי מה היה מותר על כתפיו של יוסף. על אותו בחור במילה אחת היה יכול לחוץ גורלות של משפחות לעולם ועד, לשבת או לחסד. וזאת האחריות שהייתה מוטלת על כתפיו של יוסף. יוסף הבין שאם הוא יתגלה מדי, הוא יכול לגרום לחורבן המשפחה, לזעזוע שהמשפחה לא תקום ממנו. תחשבו שיוסף היה שולח איזה מכתב, אבא אני חי במצרים. איזה אבא הזה היה מסתכל על הילדים שלו? איך הילדים היו מסתכלים אחד בעיני השני? הלא המשפחה הזאת הייתה מתפוצצת לרסיסים. יוסף רצה להיות בטוח שההתגלות שלו תביא לבניין, תביא לצמיחה, תביא להרמוניה, תביא לאחדות, תביא להמשך החזון ומימוש הנצח של המשפחה הגדולה הזאת שאמורה לבנות את עם ישראל. ורק כשהוא היה בטוח בזה, רק אז הוא התגלה. אנחנו גם יכולים לראות מבעד לסוכים, לסיום אני אומר, שיוסף התייסר. יוסף היה זקוק למשפחה יותר ממה שהיא זקוקה לו. הם סך הכל היו בבית, היו ביחד. הוא היה בנחר, היה בתוך ארץ של טומאה, היה בתוך ארמון של חורשי מזימות מאחורי גבו, מנסים להפיל אותו. ובדי הוא לא חי בלוקסוס כמו שנראה מהפסוקים. הוא חי חיים קשים. אנחנו רואים שבמהלך הפגישות הוא נכנס לחדר ומתפרץ בבכי. זה מזעזע, ובכל זאת הוא מבין את כובד האחריות שעל הכתפיים שלו. אני חושב שהמבט הזה מסביר לנו היטב את ההתנקרות כביכול של יוסף לאחיו. זה לא חלילה מתוך ניסיון להעניש אותם או להתנקם בהם, בדיוק להפך. הוא זקוק להם. והוא זקוק להרמוניה ולחיבור, ורק שהוא בטוח שהם כבר למדו את הלקח, שהם מבינים את משמעות האחדות והחיבור שחייב להיות ביניהם, אז הוא מתגלה אליהם, וגם אז הוא לא שוכח להזכיר להם, לא אתם שלחתים אותי כאן, כי אם האלוקים.
כן, זה סיפור מאוד מאוד מרגש. אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף, לפני שנעבור ענייני החנוכה. אז תמתין איתנו על הקו, כבוד הרב.
ולא תיקלני מה תשתוך אחי ומה תמי בהך יחסו אני הימי ונבנתה עיר עצילה לך דודי לקראת קלה בני שבת מקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת מקבלה והיולים שיסה שוסתייך לרחת כל מבלייך יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חדן על קלה לא שבת, בני שבת קבלה.
מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך עם כבוד הרב בנושא חג החנוכה. כבוד הרב, אנחנו לפני חג החנוכה, ביום ראשון בערב נדליק את הנר הראשון של חנוכה, והיינו רוצים לשמוע מפי כבוד הרב את הדינים העיקריים לחג החנוכה. הייתי רוצה רק להזכיר או לציין לפני המאזינים שכבוד הרב הוא גם סגן אלוף בצבא ההגנה לישראל, והסיפור שסיפרת זה על הרקע שאתה עם דרגתך גבוהה בצהל. בבקשה כבוד הרב, בענייני החנוכה.
כן, אנחנו נמצאים אכן לפני חג החנוכה, חג של אור, חג של שמחה, חג שתומן בחובו גם הרבה משמעויות אקטואליות ועכשוויות, אבל אני אולי אתרכז בעיקרי ההלכות ואולי בכמה דגשים שנדמה לי שלא תמיד שמים אליהם לב. דבר ראשון, זה זמן ההדלקה. כן? היום אנחנו רגילים לחשוב, רגילים לנהוג, שזמן ההדלקה הוא כל זמן שלא קולה רגל מן השוק. כלומר, כל זמן שיש אנשים מסתובבים ברחוב. והדבר הזה הוא קצת לא מדויק, מפני שלהדלקת נר חנוכה יש זמן מדויק, והזמן הוא או בשקיעת החמה, לפי חלק מהשיטות, או בצאת הכוכבים, שזה כ-20 דקות לאחר מכן. כלומר, בשעות של היום זה 4:45 השקיעה, לפי הרמב״ם ועוד ראשונים, או בסביבות 5:05 לשיטת השולחן ערוך. והזמן הזה הוא זמן שיש להקפיד עליו, ועד כדי כך הפוסקים השמירו, שאמרו שגם אם בעל הבית לא נמצא בבית, אז אשתו תדליק, או ילד גדול, או ילדה גדולה שנמצאת בבית תדליק, שאז המצווה היא מתקיימת בצורה מהודרת. רק אם אין אפשרות כזאת, אז ניתן להדליק גם לאחר הזמן הזה. זה נקודה אחת שיש להדגיש אותה, ולכן צריך להשתדל בימים האלה באופן מיוחד מפני חשיבותה של המצווה, גם אם אדם בדרך כלל עובד עד מאוחר, להשתדל להגיע הביתה לכל הפחות לזמן ההדלקה, כמו שאמרתי, או ב-25 או ב-5:05. כמובן שבדיעבד אם לא, אז ניתן להדליק גם לאחר מכן. נקודה נוספת שהייתי רוצה להדגיש, והיום אני רואה ברוך השם היא לאט לאט הולכת ומתבהרת ומתפשטת, צריך לזכור שנר חנוכה להבדיל מנר שבת, עניינו הוא כלפי חוץ. נר שבת הוא עניין של עונג שבת ושלום בית, ולכן אנחנו מדליקים את נרות השבת במקום שאנחנו סועדים, במקום שאנחנו יושבים, בתוך הבית. לעומת זאת, נר חנוכה, המשמעות והמטרה שלו היא פרסום ניסה, כלומר להדליק את הנרות דווקא בחוץ, וההדגשה של הרמב״ם, ההדגשה של השולחן ערוך, בפתח הפונה לרשות רבים. כלומר, אם לאדם יש בית, למשל בית פרטי, ויש לו חצר, אז מקום ההדלקה הנכון והמהודר ביותר, הוא להדליק אותו על הפתח של החצר מבחוץ. כן? כלומר, בטפח הקרוב לכניסה לחצר, ברשות הרבים. מפני שכמו שאמרתי, העניין של נרות חנוכה זה פרסום הניסה, פרסום הניסה להולכים ברחוב, ולכן גם העיקרון הזה של זמן ההדלקה, לפי חלק מהפוסקים, הוא עד שתכלה רגל מן השוק, כלומר, עד שיכלו עוברים ושווים, ואם ההדלקה היא בתוך הבית, אז מה נוגע עוברים ושווים? אלא שבגלות, ברוב הגלויות, בפרט באירופה, שהחג הזה היה לפעמים מצטלב עם חגם שלהם, היהודים, זה הייתה סכנה ממש, כן? ולכן הגמרא אומרת שבזמן הגזרה, בזמן הסכנה, מדליקו על שולחנו ודיו. וככה רבים התרגלו להדליק בתוך הבית על שולחן, על השולחן, או ליד החלון, וכיוצא בזה. אבל ההדלקה המהודרת והמדויקת והנכונה היא להדליק על פתח הבית הפונה, על פתח החצר, או על פתח הבית הפונה לרשות הרבים. זה דבר שיש הרבה אנשים אומרים, אבל יש רוחות, נכון, יש רוחות רעות, ואנחנו צריכים להעיר אותם ולהדליק, ולהעיר להרבה הרבה אנשים שלא ראו מאורות מהם. אז נכון, יש לפעמים רוח, יש גשם, אבל היום יש אקווריומים וכל מיני תקנים מיוחדים שניתן להדליק את הנרות האלה גם בחוץ, וככה צריך לעשות את כל ההשתדלות, מי שיש לו פתח חצר הפונה לרשות הרבים, להשתדל לעשות את זה בצורה הזאת. אני כמובן שאם אין, אז עושים את זה על חלון, הפונה לרשות הרבים עד כמה שניתן, ואם אין, אז בתוך הבית, כל אחד לפי האפשרויות שלו.
יש לנו עוד דקה, כבוד הרב?
מה זה?
יש לנו עוד דקה אחת, צריכים אותו לסיים את השידור, כן.
יש אולי עוד שאלה שחוזרת ונשנית, כמה חנוכיות מדליקים? וזה גם דבר מאוד מאוד מעניין, שהבאר היטב באותו סימן בשולחן ערוך מאיר, שבמקרה הזה הספרדים פוסקים כמו האשכנזים, והאשכנזים נוהגים כמו הפוסקים, כמו השולחן ערוך, והוא אומר, וזה דבר משונה, ככה הוא כותב, כן? ובמה דברים אמורים? או אולי בלי להיכנס יותר מדי למחלוקת, בכל אופן, השולחן ערוך מדגיש שיש להדליק חנוכיה אחת בלבד. רק בעל הבית מדליק ותו לא מידה. ככה השולחן ערוך מדגיש בצורה מאוד מאוד מבוררת. לעומת זאת הרמ"א, הפוסק האשכנזי כותב, שאצלם נהגו שכל אחד ואחד מדליק חנוכיה בפני עצמו, חוץ מבעלת הבית. שהיא יוצאת בנרות של בעלה, אבל כל ילד וכל ילדה מדליקים נרות חנוכיות בפני עצמם, אלא כמובן צריך להדליק את החנוכיות קצת בנפרד, שיהיה ניכר מספר הנרות שבכל חנוכיה, אבל זה מנהג שהוא מנהג יפה. אז מצד שני, גם הספרדים שבעל הבית מדליק בלבד, אבל הרבה פעמים גם יש ילדים קטנים, או קצת יותר גדולים, אז לפעמים מדין חינוך ניתן גם אצל ספרדים שתהיה חנוכיה אחת של מצווה במקום המהודר ביותר כמו שאמרנו, וניתן מי שרוצה יכול מדין חינוך גם לאפשר להדליק חנוכיה אחרת, אבל עדיף במקום אחר לגמרי, לא ליד חנוכיית החיוב, אלא במקום אחר, אם זה ילדים קטנים ממש או בתוך הבית ממש, ואם זה ילדים קצת יותר גדולים שהגיעו לגיל חינוך ורוצים בכל זאת להדליק, אז יכולים להדליק בחלונות או בפתחים אחרים ולא ליד חנוכיית החיוב.
כן, כבוד הרב, אני רוצה להודות לך ולאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח.
שבת שלום וחנוכה שמח לך ולכל המאזינים.
תוכל לשמוע איתנו את השיר על לביבות, על חנה זלדה.
בשמחה.
הוי חנה זלדה אשתי האהובה, חג החנוכה הגיע אהובה, ובחנוכה נפשי מחשקה לכל לביבה חמה ומתוקה.
הוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח קמח לא נשאר, בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי קמח בכלל?
קמח, קמח, מה בעיות?
אז רבי קלמן שינס את מותניו, חבש כובעו, נעל מגפיו, השוק הדוהר, קונה ומהר, סכם מחלבן והביתה חוזר. חנה זלדה! הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך קמח להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח שמן לא נותר, בעלי היקר, ואיך ייתכן להכין לביבה עם שמן לי אין?
שמן, שמן, מה בעיות שמן?
שוב משנס רבי קלמן מותניו, חובש כובעו ונועל מגפיו, השוק הדוהר קונה ומהר, קד שמן טהור
והביתה חוזר. חנה זלדה, הנה חנה זלדה אשתי.
מאזינים יקרים, חג החנוכה, כן, חג מאוד 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 שמח. אבל צערנו הרב, לפני 20 שנה, הראת התקפת טרור משולבת בקניה, במומבסה. מכונית תופת התפוצצה במלון פרדייס במומבסה, בקניה, ושני טילים נורו לעבר מטוס ארקיע שאימרי משם. לשמחתנו הוא לא פגע, אבל המכונית תופת שהתפוצצה רצחה 15 אנשים, 15 הרוגים, בהם שלושה ישראלים. שלושה ישראלים ומתוכם שני ילדים. הם היו בין 15 הרוגים בפיצוץ מכונית תופת שהרה במלון בלובי במומבסה פרדייס בקניה. היו גם פצועים, 18 ישראלים נפצעו. ושני הילדים שנהרגו מהם מאריאל, דביר אנטר, השם יקום דמו, בן 13, ואחיו נוי אנטר, השם יקום דמו, בן 12. האימא אורה נפצעה באורח קשה מאוד, ואחותם אדווה נפצעה באורח קל. האבא רמי שהה בחדר ולא נפגע, אבל לאחר שגילה מה שקרה עם הבנים, הוא נכנס להלם, וההלם הזה מלווה אותו עד היום, יחד איתנו, בכל שעה, בכל יום. כאב גדול. ואני מלווה את המשפחה כבר 20 שנה, וחודש ימים לפני ההזכרה, אני כבר מתכונן נפשית להזכרה הקשה והזיכרון הקשה שיש לי מאז. אריאל אתמול קיימה ערב זיכרון באולם אשכול הפיס לזכרם של הנשמות הטהורות והקדושות, דביר ונוי, השם יקום דמם. המנהלת דאז, אילנה נונמן, היקרה, הפיקה ערב זיכרון מרגש ומעצים. ראש העיר והאורחים שהגיעו לספר את מה שקרה בפיגוע, העצימו את הערב הזה המרגש מאוד. כשעלו אורה ורמי אנטר להודות למשתתפים שהגיעו לערב הזה, הוסיפו תעצומות וכוחות עבורנו. אורה ורמי פשוט גיבורים וענקים, הצליחו לקום מהמשבר הגדול ולהמשיך ולגדל משפחה. לפני שנה נולדה להם גם נכדה. אני רוצה להשמיע לכם את השיר שכתבה והלחינה המנהלת אילנה נונמן, מלאכים. וכן, היא הלחינה את זה מיד לאחר האסון. קשה לי מאוד כשאני נזכר בכל מה שקרה. קשה, לא רק לי, לכולם. עם ישראל התגלה בגדולתו באותם ימים.
אה
מאזינים יקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה. אני רוצה רק לומר לרמי ואורה אנטר, אוהבים אתכם מאוד, אתם גדולים מהחיים, איתכם תמיד. הדלקת נרות שבת בירושלים ב-4 דקה, בחיפה ב-4 ו-8 דקות, בתל אביב ב-4 ו-19 דקות, בשומרון ב-4 ו-19 דקות ו-11 דקות. צאת השבת בירושלים 5:17 דקות, חיפה ב-5:16 דקות, תל אביב 5:19 דקות, שומרון 5:17 דקות. שבת שלום, ניפגש שוב בתוכנית נוספת של אחד דודי לקראת שבת ביום שישי הבא. שבת שלום.
ברומות במקדשו, מקדשו, הללוהו בחידור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה.